חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בגץ דן היום במקבץ עתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השבק. העותרים יכלו להבין מראש מקביעת תאריך הדיון, למשל כשישה שבועות לאחר כניסתו לתפקיד, כי בגץ ידחה את עתירותיהם. גם הערות השופטים בדיון היום הם יכולים להבין כי אלו עתירות סרק. השופט סולברג אמר שהעתירות אינן אלא קובץ גזרי עיתונות. הנשיא עמית אמר לא נפל רבב בדוד זיני, והשופט מין צעיר שמעולם לא נשאל מועמד לדעותיו הפוליטיות. אז למה בכל זאת הוגשו העתירות והעותרים גזלו את זמנו של בית המשפט העליון? הרי יש להם מדי שבוע מיקרופון ומערכת הגברה בקפלן והתקשורת מהדהדת אותם. אז כך, היום היו שני סוגים של עותרים. אלו הסדרתיים, שזו פרנסתם וזו אומנותם, גם אם אינם מקבלים עליה שכר, הם עושים לעצמם שם, וזה מביא לקוחות שמשלמים. אם ינצחו, יצילו את ישראל מדיקטטורה. ואם יפסידו, עדיין שמורה להם תהילת לוחמי הצדק, בני האור, הנלחמים בנחישות גם כשאפילו בגץ מגלגל אותם לכל המדרגות. והסוג השני הם הלשעברים, שאצלם יש תערובת עמוקה של התנשאות חסרת שליטה על הזר הזה שנכנס בקודש הקודשים שלהם, שהוא לא משלנו ואסור לתת לכאלו להיכנס בלי מלחמת חורמה. אולי יפסידו בבגץ, אבל אולי יצליחו להמריד את השבק נגדו. והמרכיב השני בפחד שלהם מזיני הוא שעכשיו הם יהיו חשופים לעיניו דברים רבים שהם יתאמצו להסתיר, ולא מדובר במלחמה באויב הערבי אלא במעורבות הפוליטית והאידיאולוגית העמוקה שלהם, אולי בדברים דומים למה שעשתה הפצרית ונחשפו במקרה. אז שוטר טוב לבגץ שעל פי כל הסימנים ידחה את העתירות המיותרות הללו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני חיים רמון ואני היום השוטר הרע. אני מראש מתנצל שביום קשה כל כך אני עוסק במה שאנשים יחשבו כזוטות, אבל בימים כתיקונם ודאי לא הייתי חושב כך. ב-13 בינואר 2025 חשף העיתונאי ישי פרידמן עבירת בנייה לכאורה בביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. בתגובה רשמית לפרסום על עבירת הבנייה לכאורה אמר השופט עמית, ניתן טופס 4 כדת וכדין. אתמול הגיע מהנדס הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הראל לוועדת הפנים של הכנסת וסיפר כי, אני מצטט, עמית קודם, הנשיא עמית, לא קיבל עדיין טופס 4. לטובת מי שאינו מכיר את טופס 4, מדובר בטופס אישור איכלוס המהווה תנאי מקדים לשימוש במבנה. נשיא בית המשפט העליון ביצע איפה שתי עבירות לכאורה. השופט עמית מתגורר בביתו הנוכחי במשך 6 השנים האחרונות לכאורה ללא טופס 4, אחרי שעבירת הבנייה שלו נחשפה. השופט עמית שיקר לכאורה לגבי טופס 4. לתומי חשבתי שאירוע מהסוג הזה יפתח בערב את כל מהדורות החדשות ויסיק את הפרשנים המלומדים שמקפידים קלה כחמורה ביחס לנבחרי ציבור. והייתי בטוח שבבוקר למחרת תופיע הפרשה זו בכותרות הראשיות של כל העיתונים האיומים. אולם, עד לרגע זה, נאדה, כלום, אפילו לא ידיעה קטנה ליד מודעות האבל. אף עיתונאי מאמצעי התקשורת המרכזיים שרוממו את שלטון החוק בפיהם אפילו לא טרח לפנות לשופט עמית כדי לברר האם יש טופס 4 ברשותו, דבר מאוד פשוט. ובמקרה שאין טופס כזה ברשותו, לאמת אותו עם השקר שאמר לאחר חשיפת הפרשה. ושוב הוכח שכל הצדקנים שמדברים גבוהה גבוהה על שלטון החוק ועל השוויון בפני החוק, קובעים את עמדותיהם לא לפי העבירות לכאורה שנעשו או לא נעשו, אלא רק לפי עיקרון אנש הידוע. עלינו אתה, האם לצרנו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, okay. עם אריה אלדד וחיים רמון.
ערב טוב, ערב טוב חמים. שכוח, על השוטר הזה. אבל תשמע, זה יכול להיות שזה שוב כמו שמתייחסים לפצרית, להדלפה מתייחסים, כי תשמע, זה לא נורא, זה עבירות שאדם דש בעקבו. המון אנשים חיים בלי טופס 4. אבל לשקר, זה כבר היה מחייב התייחסות אחרת.
כן, אבל שוב, ויכול להיות, אני הולך לשוטר הטוב שלך, שאם ראש השבק, דוד זיני, לא היה מתמנה, הדבר הזה לא היה נחשף. כי מי שהביא לידיעת הרמטכ"ל, שהביא לידיעת היועצת המשפטית, את הפוליגרף של אותה חוקרת מהפצ"ר, או מי שהיא לא הייתה, אז, ואם היה ראש שבק אחר, הוא לא היה מתייחס, אז היה קובר את זה אצלו, ועד היום לא היינו יודעים שקרה אירוע נורא כל כך מהסוג הזה, שבו פצרית, לא זו בלבד שהדליפה, אלא גם תיחה ושקרה וכדומה. ולכן הדברים האלה של הרצון לא לאפשר לאף אחד שהוא לא מאנש להיכנס לקודשי קודשים, כמו שאמרת, הוא הדבר. ושוב פה, תראה, נשיא בית משפט עליון, אני לא טוען, יכול להיות שיש לו טופס 4, מה הבעיה? תצלצל, תבקש, תציג, נגמר העניין. אני לא חושד, אבל כלום, אפס התייחסות.
כן,
מאוד,
כן,
מאוד
אני קראתי את זה רק בכמה רשתות חברתיות, מצרים. אבל יש לנו חדשות עכשיו, נחזור אחר כך.
כן.
וערב טוב חיים.
ערב טוב אריה.
פיגוע קשה בצומת הגוש, שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום חברים.
שוב צומת הגוש, מה היה שם?
כן, אנחנו מדברים על שני מחבלים שאחד מהם מחברון ואחד מבית תומר, מגיעים לגוש עם כלי רכב, הם מזהים קבוצה של ישראלים בסמוך לאחד מתחנות ההיסעים, מחבלים את כלי הרכב ופוגעים בכמה מהם, מיד לאחר מכן הם פורקים מכלי הרכב ותוקפים את אותה קבוצה בעזרת סכינים שהם הגיעו איתם חמושים. לצערנו גבר כבן 60 נהרג מתקירות הסכין, נער בן 15 נפצע באורח בינוני עד קשה, ועוד אישה בת בשנות ה-30 לחייה נפצעת ככל הנראה מירי של כוח צה"ל שהיה במקום. כשהוא מבחין במחבלים הוא מסתער לעברה, מצמצם טווחים, מבצע ירי והורג את שני המחבלים, ולצערנו הוא גם פוגע באותה אישה שנפצעת ומקבלת טיפול כרגע בבית החולים הדסה בירושלים. עוד בחור כבן 30 נפצע במאבק עם המחבלים במצבו קל.
זה צומת גוש ידע הרבה 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 פיגועים, נדבר אחר כך, ננסה להבין למה דווקא שם, אבל צה"ל יושב שם ושומר, ויש אנשי מילואים וחמושים ושומרים שם.
כן, אבל אתה יודע, ארי, אנחנו נמצאים קודם כל בימים מאוד דרוכים כרגע מבחינה ביטחונית, אנחנו רואים את היום שאמורה להתקיים את אותה פגישה בין יורש העצר הסעודי עם טראמפ על הפרק על השולחן, בין היתר נורמליזציה בין מדינות ערב לבין ישראל. יש הרבה מאוד גורמים שרוצים לסכל את זה, אנחנו מדברים על גורמים איראנים, גורמים בחמאס, יש הרבה מאוד הסתה ברשתות. אנחנו רואים גם את הבעיה שכוחות צהל ביהודה ושומרון מנסים בין היתר גם להפנות משאבים ואמצעים וקשב למעשים שעושים גם חבר'ה צעירים ישראלים, נוער הגבעות, אנרכיסט, תקרא זה מה שאתה רוצה, טרוריסטים, אבל גם זה בסוף פוגם בקשב המבצעי, וכשאתה מחבר את כל הדברים האלה גם יחד, והמוטיבציה של אותם מחבלים רצחנים לבצע פיגועים, אז אנחנו מקבלים את התוצאות האלה בשטח בסופו של יום, כמו הפיגוע היום בצהריים.
אבי, יודעים אם הם מפגעים בודדים, או יש להם השתייכות ארגונית, או זה שוב מה שאנחנו קוראים תרגנות על בסיס מקומי שאותה קשה מאוד לסכל?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לדחוק טיפה עתידה את המושגים שאנחנו רגילים אליהם מהשנים עברו. תראה, קורה עכשיו בשטחים ובכלל במקומות הסופיים דברים חדשים. יש הרבה מאוד הסתה היום שמתבצעת דרך האינטרנט, יש היום הרבה מאוד גיוס של חבר'ה צעירים דרך גורמים כאלה ואחרים, דרך מדינות עולם, מדינות שלישיות כמו איראן, כמו תימן, החות'ים, כמו בטורקיה חמאס, שמפעיל אותם מרחוק מה שנקרא, עם העברת כסף באמצעות כל מיני חשבונות כאלה של באינטרנט. אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות הסתה באינטרנט, הרבה מאוד הדרכה באינטרנט, ואם אנחנו בעבר היינו רגילים לאותו מחבל שנמצא באיזשהו כפר ומפעיל את החבר'ה הצעירים בסביבה הקרובה שלו כדי להוציא פיגועים, אז אנחנו עוברנו כבר שלב לדברים אחרים, ולכן יכול להיות מאוד להיות שזה גם התארגנות מקומית, שחבר מביא חבר, אבל גם יכול מאוד להיות שזה התארגנות שמופעלת מרחוק, וזה גם יכול להיות...
כן, אבל ההתארגנות שמופעלת מרחוק, פחות קשה, שום דבר לא קל, פחות קשה לאתר ולעלות עליה ולמנוע פיגועים נוספים על ידי קטיעת שרשרת האספקה כפה שתיארת. לעומת זאת, אם זה מנהיג מקומי שלוקח שניים, שלושה שכנים שלו והופך אותם למחבלים, אז זה הרבה יותר קשה למנוע.
זה יותר קשה למנוע, אבל גם את זה עושים. מזכיר לך שרק לפני חצי שנה השבק פעל בחברון ותפס שם למעלה מ-60 מחבלים, התארגנות ענקית של חמאס, כולל מספר מנהרות בתוך מרחב חברון, שבהם ייצרו אמצעי לחימה ומטענים והתכוונו לבצע פיגועים. להזכיר לך שחברון היא חבית חומר נפץ מבחינת החמאס. ראינו את הפיגוע שהיה באפריל בתל אביב, באזור יפו שם, בחוב ירושלים, עם 8 נרצחים, ששני החבר'ה שביצעו, שני החבר'ה שביצעו את המעשה הזה יצאו מחברון.
כן, חשבון ישן.
בחודשים האחרונים, בחברון, כלפי ישראלים, כלפי מטרות ישראליות, גם מעבר לקו הירוק.
כן, חברון ידועה, מוכרת לנו מפרעות תרפ"ט, 100 שנה. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, בבקשה, ביי.
ואנחנו מברכים בשלום את אלעד פס, פרמדיק מדה, שהיה בשטח. שלום לך.
שלום וברכה.
מאיפה אתה יוצא? מאיפה מזניקים אותך?
אני יוצא מקריית ארבע, באמבולנס מוגן ירי, בניידת טיפול נמרץ מוגנת ירי, בגלל אופי האירוע שדווח בתחילה.
אז זה רבע שעה נסיעה, אתה לא מגיע מיד, אתה בכל זאת הכוח הרפואי הראשון בשטח?
אנחנו חוברים לכוחות שכבר נמצאים בשטח.
ומה אתה רואה כשאתה מגיע?
זירה כאוטית, הרבה מאוד בלגן, הרבה מאוד טבע, המחבלים כבר נוטרלו, ואנחנו מטפלים בנפגעים שלצערנו הרב אחד מהם נקבע מותו בשטח, קבענו את מותו בשטח, ושלושת הנפגעים האחרים אנחנו מטפלים בהם ומפונים בניידות טיפול נמרץ וב... עם צוותי רפואה של מד"א ושל הצבא.
יש שם תערובת של פגיעות דריסה ודקירות. יש הבדל מבחינת הטיפול הרפואי שאתה מעניק לכל אחד מסוגי הפציעות האלה?
במקרה, באירוע הזה, היו פציעות חודרות. לא היו פציעות של דריסה שאנחנו ראינו. הייתה פציעת ירי אחת לנפגעת בת 40 שנפצע קשה. בכלל, כן, יש אופי שונה לסוגי הפציעות שתיארת, אבל במקרה הזה הספציפי היו פגיעות חודרות.
וכשאתה מגיע לשטח, יש כבר מספיק כוחות רפואה, או שאתה בדילמה הידועה במי לטפל קודם?
לא, היה צבר של כוחות מאוד מרשים של מגן דוד אדום, והצבא ששם מהחטיבה קפצו כוחות רפואה של הצבא, והפעם לא הייתה הדילמה הזאת. גם סך הכל מספר הנפגעים היה בשליטה, זה היה, לא היה אירוע חלילה עם המוני נפגעים, אז היינו מאוד מפוקסים לדעת מה לטפל ומי לטפל, ולצערנו הרב גם ההרוג שלצערנו הרב לא היה מה לעשות.
אתם בדרך כלל, אתם מרוצים מהסדק שיש למדה באזור באופן כללי, לא ריבוי פיגועים, ואתם מרוצים ולא צריכים יותר כוח אדם, יותר אמבולנסים?
תשמע, ברוך השם, מגן דוד אדום, אנחנו ארגון משופע במתנדבים, אז אנשים שבמסירות, כשיש חלילה צורך או אירוע, גם בשגרה וגם בחירום, עוזבים את הכל, עוזבים את העיסוקים שלהם, ובאים לתת מענה ולעזור, ובאים להציל חיים. אז באירועים מהסוג הזה, ברוך השם, יש הרבה הירתמות, ובסך הכל האירוע קיבל מענה בצורה מאוד מהירה.
מה שכן, שבעזרת השם לא יהיו אירועים כאלה. זה יותר חשוב.
כן, הלוואי.
זה תמיד קשה.
אלעד פס, פרמדיק מד"א, תודה רבה לך. תודה רבה. תמשיכו במלאכת הקודש שלכם, פרסומת אחת.
שלום וברכה.
אתמול היה יום סוער באזור גוש עציון, במזרח גוש עציון היה פינוי של מאחז והרסו שם בתים כתגובה פעולת תג מחיר. בג'אבה שרפו בתים, שרפו מכוניות. אתה חושב שיש קשר בין הפיגוע היום בצומת הגוש לאירועים של אתמול?
אני נזהר בדברים האלה. בסופו של דבר הפעילות הזו של נוער הגבעות או של הקיצונים שבקיצונים לא תורמת שום דבר. היא מעסיקה את צהל, היא מעסיקה את השבק, היא לא מייצרת שום הרתעה, היא גורמת לנירות בעייתית בינלאומית, היא בנוגדת לחוק, זה פשיעה לאומנית במקרה הטוב וזה טרור במקרה הפחות טוב. ולכן אני מאוד נזהר בדברים, אבל אין ספק שהיא יכולה לגרור אנשים פלסטינים בלתי מעורבים שנפגעים כחפים מפשע, יכולה לגרור אותם למעגל הטרור, וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון כשאנחנו לא מסכלים את הפעילות הזאת מבעוד מועד ושלא מטפלים בה ביד קשה.
עדי, אתה היית איש שבק, תוך כמה זמן השבק היה מחסל פיזית או שם אחרי סורג בריח ערבים שהיו מתנהגים באותה צורה, פלסטינאים? כמה זה היה לוקח? שבוע, שבועיים, שלושה?
תראה, קודם כל, להאריך זמן זה בעייתי. צריך לזכור שהשבק הוא מודיעין מסכל, ושרוב הפעמים הפעילות המבצעית שלו, הפעלת הכוח, היא באמצעות הימ"מ, יחידות מיוחדות, הצבא, המשטרה, ולכן
כמה זמן השבק היה מפעיל את הכוחות הללו, אם הייתה ידיעות וצילומים של 100, 200, 300 פורעים מהסוג הזה, שהם אולי האויבים הכי גדולים של ההתיישבות ביהודה ושומרון, שכידוע אני לא מחסידיה.
במידה ויש לך זיהויות באותו הלילה, השבק לא מחכה, שבק לא מחכה, ברגע שיש מידע.
יש זיהויות גם אחרי הלילה. הרי התמונות האלה התפרסמו, ואני שוב שואל אותך ביושר, איך אומרים היום? ביושר. כמה זמן, אם היה מדובר בפלסטינים שהיו נכנסים ועושים כך באיזה יישוב יהודי, תוך כמה זמן הם היו נשארים בחיים או ואחרי סורג ובריח?
אז זה עניין של לוח זמן.
לא, זה עניין של החלטה. מה שאני רוצה להגיד לך,
לא, ברור שזה,
זה עניין שהשלטון
אני
נקטעתם, נקטעת, חיים. אני לא שומע את חיים רמון. אבל תשמע, עדי קרמי,
אתה
היית מאוד זהיר בתחילת דבריך, ולא קרחת את הפיגוע היום במה שהיה אתמול. במכונית של המפגעים היו מטעני חבלה. זה לא דבר שאתה מכין באיזה פרץ רגשות. כלומר, זה משהו שהם תכננו והכינו לפחות ימים, אם לא שבועות קודם.
זה לא קשור לזה של אתמול, אבל זה קשור אולי לזה של לפני חודש.
נכון. אני רוצה
וזה קשור לדיר יסין, וזה קשור לפרעות תרפ"ט בחברון.
אבל באופן עקרוני, התופעה הזאת אפשר לחסל אותה בקלות. השבק, צהל, ימם, התמודדו עם בעיות יותר קשות כאשר הם נעשו על ידי פלסטינאים מחבלים. וזה שלא עושים את זה, זה כי מישהו החליט לנהוג בהם ביד מאוד רכה ובסובלנות, ואז הוא פועל נגד האינטרס של אלה שרוצים לבסס את ההתיישבות ביהודה ושומרון.
אז אני רוצה להתייחס לזה, כי אני חושב שזה שני צירים מקבילים. אני אתחיל דווקא בפלסטיני, ולמה אני נזהר ולמה לא קשרתי. לא קשרתי מאחר ושבק מתחילת השנה סיכל למעלה מ-1200 פיגועים. השבק עצר רק בשבוע האחרון למעלה מ-40 פעילי חמאס בגזרת בית לחם, ולפני כחודשיים 60 פעילי חמאס מחבלים בגזרת חברון. זאת אומרת שהטרור מבעבע, ואנחנו מדברים על סדרה של פיגועים משמעותיים בכמות אדירה שנמנעת מדי יום ביומו בעקבות הסיכולים של השב"כ, עם המשטרה, עם צה"ל, עם כל מערכת הביטחון. עכשיו, הנושא של הפשיעה הלאומנית, של מה שקורה על ידי הקיצוניים שנמצאים באזור ההתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו רואים שיש כן הכוונת מכוון, כי אם שר ביטחון בתחילת תפקידו עוצר את המעצרים המנהליים ביום בתחילת תפקידו, שזה סימן
מעיד. אתה בעד להחזיר... ואתה בעד להחזיר את המעצרים המנהליים?
בוודאי, כי המעצרים המנהליים, קודם כל הם במשורה. אנחנו מדברים על בודדים שבבודדים, אבל הם בעצם מונעים מהראשים של המארגנים.
כלומר, מי שלא משתמש בכלי הזה, הוא למעשה תורם ומאפשר את ההתפרויות האלה, קרי שר הביטחון.
אני לא נגד מעצרים מנהליים, אני רק חושב שזה תמימות לחשוב שזה יפתור את הבעיה.
לא, 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 לא אמרתי פותר, אני חושב שזה חלק ממעגל הסיכול. כמו שאתה עושה במאות ויותר אצל הפלסטינים, אז כך אתה יכול לעשות בודדים, כשאת כמובן זה מפוקח וזה מגיע לשופט, וזה מלווה על ידי הפרקליטות וייעוץ משפטי, עם מודיעין מבוסס, איכותי, ממוקד.
יכול מאוד להיות שנתניהו, נתניהו ביקר את מערכת הביטחון שהיא לא עושה מספיק, והוא אמר שהוא ייקח את זה לעצמו, יכול להיות שהוא יחזיר את זה עכשיו.
אבל זה
אריה, אשרי המאמין, אשרי המאמין.
לא, לא, הוא רוצה לנגח את קץ. אבל עדי קרמי, תודה רבה לך.
תודה רבה, עדי.
תודה רבה, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, היה גם סגן ראש המוסד, שלום לך.
אפשר להסתפק ברם בן ברק, יש עתיד. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק.
אנחנו אפילו נקצר את היש עתיד.
הפיגוע היום בצומת הגוש, להבנתך, קשור למה שהיה אתמול? או שאנחנו מנסים סתם, בגלל לוחות זמנים, מחברים אותם?
קשה לדעת, בסופו של דבר, טרור היה, וכנראה שגם יהיה, ולפעמים זה קשור יותר, ולפעמים זה קשור פחות. העובדה המצערת היא שהיה פיגוע קשה ונהרג בחור צעיר ונפצעו שלושה. באמת אירוע לא פשוט, אם זה קשור או לא קשור, זה ידע אולי בהמשך.
אבל דברים שאולי יש להם השלכות לטווח ארוך יותר מאשר פיגוע כזה או אחר, זה החלטה אתמול בלילה במועצת הביטחון. לדעתך היא רעה, היא טובה, היא מסוכנת?
מה שרע בסיפור של מועצת הביטחון וכל התוכנית של טראמפ, זה שהיוזמה נלקחה מאיתנו ועברה לגורם אחר, ואנחנו היום בעצם תלויים בטראמפ, בכל מה שיקרה בעזה ובמזרח התיכון בכלל.
כן, אבל ברגע שאנחנו הסכמנו לתוכנית הזאת, וכתוצאה ממנה אני רוצה להזכיר, 20 חטופים חיים חזרו הביתה, כמעט כל החללים חזרו הביתה, הרוב המכריע שלהם, וכל מי שתמך ב-20 הנקודות צריך לתמוך גם בהחלטה של מועצת הביטחון, כי זה עתק הדבק של תוכנית טראמפ.
אני לא אמרתי שלא, אמרתי שהקטע המצער הוא שבקום שאנחנו ניזום את זה ואנחנו נוביל, אנחנו מובלים, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהתוכנית של טראמפ היא תוכנית טובה, היא תוכנית שנותנת אופק להסדר מדיני, היא תוכנית שמפרקת את חמאס מנשקו, היא תוכנית שתעניק בסופו של דבר גם ביטחון לתושבי ישראל. היישום שלה הוא מאוד בעייתי, ואני מקווה שהוא יצליח, ושצריך להיות מאוד נחושים, ושהוא יצליח. אבל יש איזה שני צדדים. הצד האחד הוא שלדעתי זה יכול היה לקרות מזמן, והיינו צריכים מזמן לשים אלטרנטיבה שלטונית בעזה. הדבר השני, שבסופו של דבר שלא עשינו את זה, אנחנו שלויים עכשיו מאוד בטראמפ, והדוגמה של תוסעי ה-35, זה אחת הדוגמאות לזה שלא תמיד יקרו דברים שטובים לנו.
אני רוצה בן ברק, להגיד לך, ב-2003 כבר נלקחה מאיתנו היוזמה, ושרון הצטרף למפת הדרכים, פעם ראשונה שמועצת הביטחון של האום, חיים בטח זוכר את זה, מועצת הביטחון של האום דיברה על מדינה פלסטינית ב-2003, מפת הדרכים.
נכון.
אז אולי היוזמה כבר די הרבה זמן לא בידינו בעניין הזה, אנחנו רק מתמרנים בשביל לדחות את רואה הגזירה.
אני רוצה להגיד לך שאנחנו מתמרנים לא, זאת אומרת, נתניהו תיר מתמרן לא רע.
אני חושב שנתניהו מתמרן גרוע, ואני חושב שאחת התוצאות של התמרון זה מה שראינו בשביל אוקטובר. אני חושב שאנחנו בחרנו לנהל את הסכסוך ולא לנסות לפתור אותו.
כשאתה אומר בחרנו, אתה מתכוון גם למפלגה שלך ולכל המערכת הפוליטית ולכל המערכת הצבאית? כי כולם רצו לנהל את התוכנית, וגם עכשיו אף אחד לא מציע אלטרנטיבה מדינית, כולל לא המפלגה שלך.
אז אני לא חושב שאתה צודק, אני אדבר איתך על עצמי, אני חושב שאת הסיסוך הזה, ואני חושב שאלדר יכול להעיד שאני אומר את זה הרבה מאוד זמן, אני חושב שאת הסיסוך הזה צריך לנסות לפתור, לא בטוח שנצליח אגב.
אז זהו, אמרת שאנחנו מנהלים אותו ולא פותרים אותו, אתה מאמין באמת שאפשר לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני?
אני מאמין שצריך לנסות, ואני חושב שגם יש לזה סיכוי טוב, אבל זה צריך את הרצון הטוב מאוד של שני הצדדים, לא רק הרצון הטוב שלנו.
אתה מודאג מה-F-35 לסעודיה?
אני, כן, אני מודאג, בפני שזה מטוס שבאמת יש לו יכולות ייחודיות של, שהוא נותן מפה אווירית וקרקעית מאוד מאוד טובה ברגע שאתה ממריא איתו. והוא בהחלט שם יתרון גדול למי שמחזיק אותו, גם יתרון ללמוד טכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, וגם יתרון על זה שיש...
אני יכול להרגיע אותך, רם, הדרך עוד ארוכה, אתה זוכר?
נכון, אני
F-35 שהוחלט לספק לאמירויות, ובסופו של דבר לא סופקו. ההחלטה הזאת, אם תיושם, תיקח הרבה מאוד שנים, ויש לי ספק אם תיושם, זאת... לא הדאגה המרכזית.
ממש, ממש לא, אני מסכים איתך, אני גם חושב שנורמליזציה עם סעודיה זה יתרון ענק למדינת ישראל, ואם בדרך נבלע כמה עיזים, אז זה יכול להיות ששווה לבלוע אותם בשביל הנורמליזציה, אבל צריך שהיא תקרה.
קור גרעיני לצורכי אנרגיה, וערב הסעודית לא ממש חסר לה אנרגיה.
התורניום על אדמת סעודיה, אני הייתי עומד על זה על הרגליים האחוריות.
בצדק.
כלומר, זה מסוכן יותר מ-F-35.
הרבה יותר.
כי זה מאפשר לכל משטר אחר שיש שם בעתיד, כן או לא, בעצם שיהיה לו את האימה לייצר פצצה גרעינית, וזה משהו שלא הייתי מוותר עליו.
אז בחשבון הזה, אם היה תלוי בך, היית אומר שיהיה בלי F-35, בלי העשרת אורניום וגם בלי נורמליזציה?
לא
מדובשך ולא מעוקצך?
לא אמרתי את זה. אמרתי שנורמליזציה זה אירוע מאוד מאוד חשוב. אני מסכים עם רמון ש-F-35 זה משהו שאולי נראה אותו בעוד 8-9 שנים. מבצעי, אני בכלל חושב שיש יתרון.
רם, שמעתי שהיום המפלגה שלכם קיבלה חיזוק, או מה שתחליט, שעוד אלוף במיל, לא עוד אלוף, אין הרבה אלופים אצלכם חוץ ממך, אלוף במיל נועם טיבון הצטרף לשורות המפלגה, האם אתם יודעים מה עמדותיו? כי לפי ההתבטאויות שלו, הוא היה צריך להיות באגף השמאלי של הדמוקרטים או מרץ.
אני חושב שנועם טיבון הוא רכש מצוין של יש עתיד, הוא אלוף מאוד מוערך, וגם הוכיח את עצמו בגבורתו גם בשביל אוקטובר, בו לא כולנו לקחנו נשק ונסענו לדרום.
כן, רמו במקביל לאלוף.
כן, ואני חושב שיש לו דעות שהן דומות מאוד לשלי, ואני מאוד שמח על זה שהוא הצטרף למפלגה. המפלגה שלנו יש דעות גם לכאן וגם לכאן, לא כולם חושבים אותו דבר. אני נחשב לאגף השמאלי יותר של של המפלגה, אחרים נמצאים יותר ימינה ממני, ואנחנו מנסים למצוא את המחנה המשותף.
ואתה חושב שההצטרפות הזאת יכולה לעצור את הסחף שלכם, שאתם הפך למפלגה חד ספרתית?
אני חושב שאנחנו נהיה לא מפלגה חד ספרתית, אני חושב שאנחנו נהיה מפלגה דו ספרתית. האתגר הוא מאוד מאוד גדול.
כן, הייתם 24, זה לא תהיו.
האתגר הוא מאוד גדול, אני חושב שנועם טיבון הוא בהחלט שחקן חיזוק ערכי ונכון, ואני מאוד שמח שהוא יצטרף אלינו.
תודה רבה רם.
תודה רבה חבר כנסת רם בן ברק, תודה רבה. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות ואחר כך נחזור.
אלדד וחיים רמון, ובשש ספורט, ב-103 FM.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת, תת-אלוף במילואים, צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי.
שלום, ערב טוב, חבר הכנסת פוגל.
ערב טוב גם לכם, אריה
וחיים. היה פיגוע קשה בצומת הגוש היום, שוב נרצח יהודי. יש משהו שאנחנו עושים לא בסדר, או שזה המחיר שאנחנו משלמים כבר למעלה מימי השנה, בגלל עצם הקיום היהודי בארץ ישראל?
וואו. אתה שואל אותי שאלה שכל כך קשה לענות עליה, כי אני באיזשהו מקום גם אחראי על זה, אתה יודע, אני חלק מהקואליציה, אני חלק מהממשלה, אבל אני מספיק אמיץ לומר לך שאנחנו לא עושים את כל מה שצריך. אנחנו לא מקדשים יותר את החיים ואת הזכות שלנו לנוע ביהודה ושומרון, ועדיין מאפשרים למחבלים פוטנציאליים לנוע לכבישים שלנו, בחלק מן המקרים להיכנס לבתים שלנו, לעבוד אצלנו. כל הסגנון הזה חייב להשתנות.
חבר הכנסת...
אנחנו באמת חפצי חיים. אני איתך חיים.
אוקיי, תמשיך. הקונטרול אמר לי שאני אתן לך לסיים משפט, ומה שאומרים לי אני עושה, כי אני עוד חדש.
לא, זה בסדר, חיים. אנחנו, חיים, אנחנו נפגשים כבר שנים רבות יחד.
נכון.
גטנה לימריה, אתם יכולים להפריע לי מתי שאתם רוצים.
אני רוצה לשאול אותך אם ככה, אם פרטי כבר אני אמשיך. תגיד, אתם לא מצטערים קצת כאשר הייתה ממשלה אחרת, ואתם האשמתם אותה שכאשר הממשלה הזאת קיימת, יש טרור. אז כנראה שהטרור הוא לא מבדיל בין ממשלות, ובכל הממשלות הטרור ישנו ברמה כזו או אחרת, וצריך להאשים רק את המחבלים ופחות את הממשלה, כי קשה מאוד להתמודד עם סוגיית טרור, ודאי טרור מהסוג של טרור יחידים.
קודם כל, ראית שאני לא בורח מאחריות, אני אומר לך שאני אחראי, אני יודע שאני פה,
לא, אני שאלתי על העבר אם אתה לא מצטער.
לא, אני לא מצטער, מכיוון שאני חושב שכשידיי על ההגה, או לפחות עוזרות לאלה שאוחזים בהגה כרגע, כי אני לא שר, אני רק יושב ראש ועדה, אני מאמין שהתרומה שלי למאבק הזה, לביטחון של תושבי מדינת ישראל, גדול יותר ממה שהייתה של ממשלה שהייתה אחרת. ולכן אני ממשיך להעמיד לעצמי כל פעם אתגרים חדשים, ורף חדש של הישגים נדרשים, כדי להקטים את זה כמה שיותר, ואני מעדיף אני להיות אחראי ולקחת שצריך את האשמה, מאשר לתת למישהו אחר להנהיג את זה.
אבל אתם לא כל כך מצליחים. אתם כבר שלוש שנים בשלטון.
אתה היית חבר כנסת ותיק, ואריה גם היה, ואני רק שלוש שנים. תן לי סיכוי ותראה איך הדברים.
כן, אבל אתה במפלגה מסוימת.
אי אפשר לשניות את הכל, נכון? אני בהמפלגה.
במפלגה שביקרה הכי חריף כאשר היו פיגועים בתחת ממשלות אחרות בשפה נוראה.
ולכן לא בורחת מאחריות, ולכן לוקחת את האחריות, ולכן פועלת כדי לשנות את זה. ומי כמוך יודע איזה שינויים נעשו פה בשלוש שנים האחרונות.
לפי מבחן התוצאה אתה אומר?
אני מדבר גם על מבחן התוצאה. תשמע, כמות הפיגועים או מספר הפיגועים שיוצאים היום מיהודה ושומרון יותר קטנים.
אתה טועה, אבל להשאיר את זה.
לא, אני לא טועה, אני בוודאות אומר לך...
יש ירידה מסוימת, אבל זה קשור בוודאי בהרבה דברים, אבל...
אבל אנחנו בתחילתה של עבודה, אנחנו רק שלוש שנים, בתוך השלוש שנים האלה נאבקנו כולנו במלחמה שהעסיקה את תשומת הלב של כולנו, אני מבטיח לכם, תנו לנו עוד תקופה ותראו איך אנחנו מצליחים להביא הישגים הרבה יותר ממשיים, הרבה יותר גדולים,
חבר הכנסת פוגל, בתחילת דבריך אמרת, יש חופש תנועה ליהודים, אבל יש גם חופש תנועה לערבים. היית, וצומת הגוש כמשל, שם היו המון פיגועים. היית מונע נסיעה של ערבים בכביש 60?
הייתי מונע בכל מקום שבו אני לא רוצה שתהיה התנגשות בין תנועה של פלסטינים לתנועה של מתיישבים יהודים. חד משמעי, אני גם, אתה מכיר אותי מנעבר בעניין הזה, הרי אמרתי לך, אני לא רוצה לראות יישובים יהודים מגודרים, אני רוצה לראות יישובים ערבים מגודרים. אני לא צריך לגדר את עצמי, אני לא חי בגטו. אם אני רוצה למנוע את הפיגוע שיגיע אליי, אז שהם יהיו מגודרים.
חבר הכנסת פוגל, ראש הממשלה נתניהו ברך, אומנם באנגלית, ואבו מאזן, ראש הרשות, גם הוא ברך את החלטת האום.
בערבית.
הוא בערבית, הוא בשפתו ברך. כן. אני הייתי מצפה שראש הממשלה יברך באנגלית, אולי הוא חשב שכמה מחברי הכנסת, סליחה, מעוצמה יהודית, לא יודעים אנגלית.
תן לי רגע לקוץ בעניין הזה, כי יצאתי סוף שבוע שעבר, במכתב מאוד משמעותי ליושב ראש הכנסת, בבקשה שיעצור את חברי הכנסת הערבים מלדבר ערבית בתוך הכנסת של מדינת היהודים, או לפחות המדינה שבה השפה הרשמית היא עברית, ואם כבר אתם רוצים לדבר ערבית, פחות שמישהו יהיה ויתרגם את זה. אז סתם רציתי ככה להכניס את העניין הזה, אבל כן, לעניין האמירה של ראש הממשלה, מה רצית לשאול?
אני שואל,
רצינו לשאול למה הוא דיבר באנגלית.
הוא ברך, או לא באנגלית. אני לא אנגלית התרידה אותי, הוא ברך על התוכנית. האם אתם, כגוף משמעותי בממשלה, גם אתם מברכים, וגם אתם חושבים שההחלטה הזאת היא נכונה, היא טובה למדינת ישראל?
ההחלטה על מתן לגיטימציה להגדרה עצמית למדינה פלסטינית, לעולם לא תהיה משהו בתוך...
זה מופיע ב-20 הנקודות של טראמפ.
לא, אני מדבר על עוצמה יהודית. עוצמה יהודית לא יכולה לתת לזה יד, עוצמה יהודית היא לכם בכל דרך שבה אפשר, כדי שהדבר הזה לא...
ולכן יקרה. אתם תיצאו מהממשלה.
ולכן אנחנו נמשיך להילחם בתוך הממשלה כדי לשנות את זה, כי מי כמוך יודע שמבחוץ אי אפשר שם.
כלומר, בוא נרגיז אותך קצת.
מה שלא
אני רוצה להרגיז אותך קצת.
אם אתה רוצה להרגיז בכיף.
אני זוכר ערב ההתנתקות את המפדל, ואנחנו בחוץ, האיחוד הלאומי, צועקים עליהם, אתם חייבים להתפטר, יש התנתקות. והם אומרים, אנחנו נשפיע מבפנים. תגיד, אתם לא הפכתם מפדלניקים?
לא, בשום פנים ואופן, אנחנו לא הפכנו מפדלניקים.
לא, לא התכוונתי להעליב עד כדי כך.
לא, לא, זה בדיוק, לנו יש
שם... אריה, הם למדו את הלקח.
שזאת התשובה הכי טובה.
הם למדו את הלקח, הם יצאו לחודשיים בחוץ, הם ראו שמאוד קריר בחוץ, ואין להם מה לעשות, ולכן הם יישארו בממשלה, גם אם נתניהו בעברית יכריז שהוא חי בשלום עם נתיב למדינה פלסטינית.
אתה דווקא אחד
שכן... משפט סיום, צביקה, משפט סיום.
הרי יצאנו כדי לחייב אותה הממשלה לחזור למלחמה ולעשות עסקה אחת כוללת ולא עסקאות קטנות. ובסופו של דבר הצלחנו, וואלה, מגיע לנו גם מילה טובה לפעמים.
חשבתי שטראמפ עשה את זה, אבל אם אתם עשיתם...
עסקה כוללת והמחיר כבד. תודה רבה חבר כנסת, צביקה פוגל, פרסומות.
רק בשורות טובות.
רק טובות.
אמן.
רמון. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, שלום וערב טוב ליעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
שלום יעקב עמידרור.
שלום וברכה, שניכם ביחד מבטיח הרבה IQ מהצד השני של המיקרופון.
תודה רבה.
וואו. תשמע, אתמול מועצת הביטחון קיבלה החלטה, יש כאלה שמברכים, יש כאלה שבוכים, אתה רואה בהחלטה הזאת גזירת סרט בנתיב הבטוח למדינה פלסטינית, או איזה מס שפתיים שלא יעלה ולא יוריד?
תראה, היות ובזמנו אמרתי לחיים רמון שאפילו אוסלו לא יביא את המדינה הפלסטינית, כי זה התפוצץ, אז אני מרשה לו עצמי לומר שכבר היו אמירות יותר חזקות מבחינת הפוטנציאל להביא למדינה פלסטינית. דרך אגב, זה לא אומר שזה לא יביא, אבל... זה לא איזה משהו, אתה יודע, נוצר פתאום. בגין דיבר על הזכויות הפוליטיות של העם הפלסטיני, ואחרי זה אוסלו נתנה להם 3/4 מדינה. וזה לא קרה. בין השאר, כי הפלסטינים הם עם דסטרוקטיבי. הם לא מצליחים לבנות שום דבר פוזיטיבי. אנחנו בנינו את המדינה, אנחנו, ההורים שלנו בנו את המדינה. במקרה של אריה אני יכול להגיד ביחד, מסוימת, מ-2000. 1917 עד 1947. הרשות הפלסטינית בשטח יותר מ-30 שנה. התנאים שלה יותר טובים ממה שהיה לנו תחת הבריטים. מה הם בנו? כלום ברוטב שום דבר. רק דברים שלילים.
אני רק יכול באופן מפתיע להסכים איתך שמדינה פלסטינית לא קמה בגלל שמדינת ישראל מונעת אותה, מונעת את ההקמתה, אלא כפלסטינים, איך הגדרת, הם עם דוסוקטיבי. אני יכול לספר באמת סיפור קצר מתקופת ההתנתקות. אנחנו הבאנו אחרי 2005, כל העולם רצה לעזור לפלסטינים, והם עצמם הכריבו את כל מה שהיה ניתן אחרי ההתנתקות.
נכון. הבנק הבינלאומי מימן את זה שלא נערוך.
את החממות.
חממות, אני אישית עסקתי בכך, אספו 15 מיליון דולר, שילמו לחקלאים הישראלים, ותוך יום-יומיים הרגע שיצאנו, המון רב הרס את החממות.
אבל יעקב, יש עוד שלוחה צדדית לכאורה למה שהיה אתמול, וזה ההבטחות לנורמליזציה עם סעודיה. אנחנו זוכרים את משה דיין, בין ששת הימים ליום הכיפורים, אומר, עדיף שרמשך בלי שלום, אשר שלום בלי שרמשך.
ובסוף
הוא טעה אז, ומי שנגד נורמליזציה טועה היום.
ובסוף הוא ויתר, ובסוף הוא ויתר על שער המשך.
נכון, נכון.
בשעה מסוימת שיותר חשוב.
אבל זה נכון להגיד על הנורמליזציה הזאת?
בוא, אני אגיד ככה. נורמליזציה עם סעודיה, אם תהיה, אני בספק אם זה כל כך קרוב, אבל אם תהיה, זה דבר אדיר למדינת ישראל. מבחינה בינלאומית, מבחינה מדינית, מבחינה כלכלית, פעם באיזשהו פורום בוושינגטון אמר לי, אחד הנסיכים הסעודים, פייסל אמר לי, ג'נרל, with your money and our mind, we can change the Middle East.
יעקב, אני רוצה לשאול אם משהו אחר לא מטריד אותך, שאותי מטריד מאוד בכל העניין הזה, וזה בינאום הסכסוך. אנחנו תמיד התנגדנו לבינאום, תראה מה קרה תחת חסות יוניפיל בדרום לבנון. והבינאום הזה הוא דבר שמכיוון...
הבינאום הזה הוא דבר גרוע, ואני לא מבין למה האמריקאים היו זקוקים לו כל כך.
אני אגיד לך, אני אגלה לך, לגלות לך, כי האמריקאים באו ורצו שהרשות בחסות מצרית תגיע דרמר במצוותו של ראש הממשלה שינה את הסעיף הזה, ואנחנו כתוצאה מכך נמצאים בבינום ובהובלה של קטר וטורקיה.
טוב, אז קודם כל זה לא הובלה של קטר וטורקיה, כי כל מי שצריך להיכנס זה בהתייעצות עם ישראל, ואם אנחנו נגיד לו הם לא ייכנסו, אנשים נוטים להימלט.
הם לא צריכים להיכנס עם boots on the ground.
לא, קודם כל עם boots on the ground. כסף הם תמיד יכולים להעביר, ויהיה לנו קשה לעצור עם דברים כאלה. אבל אנחנו כן יכולים למנוע כניסת של boots on the ground, ואני חושב שגם חלק מדברים אחרים שהם ינסו להכניס. אני לא בטוח שהתיאור הזה של הבינאום הוא הנכון. אני באופן אישי, דרך אגב, חשבתי ואמרתי את זה בצורה ברורה, שלא נורא אם הרשות הפלסטינית תיכנס, היא אימפוטנטית לגמרי, היא מושחתת מלמעלה עד למטה, היא לא תצליח לעשות שום דבר, ואנחנו...
ראש המודיעין המצרי ביקש 1,000 חיילים הפלסטינים, שהם מאמנים והם מפקחים, וראש הממשלה אמר לא.
טוב, הפיקוח שלהם לא שווה כלום, ואם היו שם פלסטינים, אז הם היו פלסטינים חסרי ערך מבחינה מעשית, אבל היה...
אז אתה בעצם אומר שאנחנו... לא, אתה לא מתנגד לזה כי אתה יודע שהם ייקשלו, אבל אז מה יקרה?
לא, איתם אנחנו יודעים לעבוד. אנחנו עובדים איתם ביהודה ושומרון.
זה בדיוק.
אנחנו נגיע בסוף למשטר... אני, בעיני רוחי, רציתי להגיע למצב כמו יהודה ושומרון. מה פירוש? הרשות הפלסטינית אחראית לנושאים האזרחיים, אנחנו אחראים לביטחון, ובאמצע אנחנו מתחככים קצת, מדי פעם זה לא מצליח לנו.
טוב, איזה כיף רעיון שאני מסכים איתך כמעט עם הכל, אבל לך יש השפעה יותר גדולה על ראש הממשלה. תשפיע עליו שיקבל את זה, שיקבל את מודל יהודה ושומרון בעזה.
אני, יש לי כלל בחיים. אני מעולם לא מבקש להתקשר למישהו אם הוא לא קורא לי ומבקש את הצעתי.
אבל למען עם ישראל...
ויוזה לא ביקשו את הצעתי, אז גם לא אמרתי אותה, אבל אני, בעיניי, החשש מהרשות הפלסטינית הוא נראה לי בלתי הגיוני בעליל. זה לא, אנשים אומרים, זה ישפר את היכולת של הפלסטינים להגיע למדינה. חבר'ה, חוסר היכולת של הפלסטינים להגיע למדינה נובע מהאופי של החברה שלהם, ומהאפסות של היכולת של לבנות מדינה. היה שם בן אדם אחד שהיה יכול לעשות את זה, סלים פייד, והם גירשו אותו, כי הוא לא היה מושחת.
יש לנו עוד פחות מדקה, תגיד לי מה, איך מתקנים את הצבא? ועדת חקירה ממלכתית תתקן אותו? הוועדות בדיקה של הצבא יתקנו אותו?
אני גזרתי על עצמי לא לדבר על הנושא הזה, על ועדות חקירה וכיוצא בזה. אני בוגר התקופה של ועדת הגרנט, אני לא זוכר שיעזרה לשפר במשהו את הצבא.
יעקב, אני רוצה להגיד לך שאם אני הייתי מתראיין, אני חושב שהייתי אומר את כל מה שאתה אמרת, וזו הפתעה מאוד נעימה שלי, אז תודה לך.
אני עכשיו צריך לבדוק את עצמי, חיים.
כן, כן.
אתה לא צריך, אתה צודק.
אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך. תודה רבה לך הזאת. זהו חיים, אנחנו ממש לקראת סיום, יכולים להודות לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ולשר פלסנר. אני מודה גם בשמו של חיים רמון, האחראית על השידור, אני מודה לה, לשקד מורה, גם בשמו של חיים רמון. בדיגיטל, אני מודה לרעות מתתיהו אחגון, גיא רביב ואחי אדלוק, גם בשמו של חיים רמון. ואחרינו יהיה ספורט עם קופמן, נימני ואוזן, אולי רק בשמו של חיים רמון, אני לא מתעסק בספורט. תודה רבה.